כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלום לכם, אנחנו כאן בכאן תרבות, ואנחנו בחג החנוכה, ולכבוד החנוכה חשבנו לדבר היום על מרד. ואנחנו לוקחים אותו אל עולמות הקולינריה. בעולם הקולינריה שבו נוהגים על פי מתכונים ומסורות, וגילים לשמוע את קולם הסמכותי של שפים צועקים בחלל המטבח, יש לא פעם מרד. המרד מופיע בצורות שונות ומשונות. כשיצאתי לחפש אותו, מצאתי מרד של העולם החדש בעולם הישן, שאולי זה המרד הצפוי ביותר, ואני אשמח לבדוק אותו עם השף ליאון אלקלאי בעולמות הפיצה. מצאתי גם מרד במוסדות הגדולים, כמו משלן, מבקרי המסעדות הידועים כל כך שגם בהם מרדו, ואפילו מרד של בעלי חיים שאולי בני האדם לא תמיד יודעים להגן עליהם, ולעיתים הם צריכים לפחות בקולנוע או בסיפורים להגן על עצמם ולהשמיע את קולם, וזה מתחבר למרד הטבעונות. אז תאמינו לי, השארתי עוד הרבה דברים בחוץ. זה כמו שאומרים בעולמות הקולינריה על קצה המזלג. אבל אנחנו נתחיל עם מרד, אולי מרד אחד מאוד מאוד גדול, אולי הגדול שהיה כאן בארץ, בישראל, בשנות ה-50, ואני מדברת על מרד השוק השחור, על שנות הצנע בארץ. והמרד הזה אולי עולה על מחאת הקוטג' הידועה שהייתה כאן לא מזמן, אולי עולה גם על מחאת האוהלים ברוטשילד, מכיוון שהוא חצה גבולות ומעמדות, ונדמה לי, ואנחנו נבדוק את זה, שאין אדם אחד כמעט בארץ שלא מרד את המרד הזה.
אתה לא תגיד מילה זה בכלל! אל תגיד מילה זה בכלל, אלכסנדר!
שוק שחור, אתה אל תגיד על זה מילה אלכסנדר. ימי הצנע, 1949, הסופה של מלחמת העצמאות בישראל, עולים רבים זורמים לארץ. כולנו זוכרים את הקטע הזה מתוך הסרט אלכס חולה אהבה, וגם אנחנו זוכרים את ספרי הבישול הישנים שהיו בהם מתכונים לתחליף כבד שעושים אותו מחציל, ועוד הרבה מתכונים לאוכל בצבע אפור, ככה היה כתוב בכותרת שלהם, אבל אולי שכחנו כולנו קצת את העוצמה של המרד האזרחי, הצרכני, שהם תמנו בחובם. ועל כך אני רוצה לדבר קודם כל עם הפרופסור אורית רוזין מאוניברסיטת תל אביב. שלום אורית.
שלום וברכה.
וקודם כל, כולם כאן בעצם עברו על החוק?
רבים מאוד עברו על החוק, רבות מאוד בעיקר, ומאוד תלוי בזיקה החברתית של אותה אישה או עקרת בית, שכן אז חובת הקניות בדרך כלל הוטלה על נשים, וזה תלוי במידת המחויבות שלה לרעיון של הצנע, שבעצם המשמעות שלו הייתה לחלק את מעט הזון שיש בין כל האזרחים, כדי שאף אחד לא ימות ברעב, לקצוב לכל משפחה די מזון, כדי שחבריה יוכלו לשרוד. והשאלה היא מה היא בדיוק לשרוד, או מה היא רמת המינימום ש... נשים היו מוכנות להסכים לה, פה מתחיל באמת העניין של המרד, שחלקן חשו שאין די מזון, ולכן הן חייבות ללכת להשלים את מה שחסר בשוק השחור. מה שיש בסרט של אלכס חולה אהבה, זה ללכת לקנות, היא הלכה למעלה לקנות חמאה, או קנתה באיזשהו מקום חמאה, שזה באמת היה מוצר מותרות, אבל מוצרים אחרים נחשבו כ... משהו הרבה יותר בסיסי, כמו למשל ביצי.
אז באמת לשוק השחור היו כמה וכמה מקורות. הראשון בהם היה המושבים והקיבוצים, או אנשים שיש להם משקים מחוץ לעיר, והיו נוסעים אליהם ומביאים מהם אוכל.
הדימוי הכי מפורסם של הצנע זה אותו פקח שמשרד ההספקה והקיצור שעולה לאוטובוס, וכל הרוסים מתחילים לקרקר כדי להסוות את התרנגולת שנמצאת. אבל מצד שני צריך לומר שגם בעיר אפשר היה לקבל רישיון לגדל כמה עופות, בין אם בחצר הבית המשותף או על הגג, והעירייה גם מאוד עודדה תושבים לשתול ולגדל ירקות, ממש בכל מגרש פנוי.
וצריך לציין שהיה שר צנע, דוב יוסף, שקיבל בזמנו לא מעט ביקורות, חייו לא היו קלים, והוא היה לוחם גדול למען הצנע, והוא גם באחד הסיפורים קראתי שהוא הציב דוגמה, והוא ואשתו גידלו בביתם גינה קטנה שממנה הם ניסו לאכול.
קודם כל זה היה תפקיד כפוי טובה, וגם נכנס לבון שהחליף אותו אחר כך כשר החקלאות, גם לא רבה נחת מהתפקיד. הפער, יש פער אובייקטיבי, שצריך להבין שמשק לא יכול לגדול בכיף כפי שהמשק הישראלי היה חייב לגדול, בגלל שלארץ זרמה עלייה בקצב ממש חסר תקדים. רק ב-1949 לבדה עלו כ-240 אלף איש, שזה פחות או יותר מה שארצות הברית קלטה באותם שנים. זאת אומרת, באמת, זה פנומנלי מבחינת היקף האוכלוסייה. אין די חקלאים, ואין מי שיגדל מזון. זאת אומרת, חלק גדול מהמזונות שישראל מייבט, ישראל צורך באותם שנים, מייבט מבחוץ, והמטבע הזר שכל כך קשה להשיג אותו, ויש ממנו במשורה. הייתה אינפלציה כבושה שהובילה לא מעט שטרות של כסף לכיסים של אנשים, ובעצם זה... הם רצו להוציא את הכסף הזה
ויצרוך. והנה דברים שאמר דוב יוסף, בוא נשמע, מתוך יומני קרמל, יומני החודשות של פעם.
לצערנו הרב, התפתח למרות זאת, החל מלפני כשנה, שוק שחור בממדים רחבים, דרוש רצון משותף של כולנו, כדי לעקור מקרבנו התנהגות כזאת ולהבריא את חיינו הכלכליים.
והשוק השחור שאנחנו מדברות עליו, המרד הזה, מדובר בהרבה נשים שעברו כביכול על החוק. זאת אומרת, צריך לדבר על הממדים של השוק השחור. הוא היה, זה היה גם בית דין מיוחד שנקבע לעברייני השוק השחור. הוא נפתח ברחוב נכון. יהודה הלוי בתל אביב. אחר כך נדמה לי היו שם חלפני הכספים כשהשנים עברו. שם עבר השוק השחור של הדולרים ברבות הימים. נפתחו 16 בתי דין כאלה ברחבי הארץ. היו 1,500 פקחים שגייס שר הצנע, ובסופו של יום נדמה לי שהנתונים אומרים שהם עלו, הם נתנו על 5,000 דוחות. נשים רבות שעוברות על החוק נוסעות עם הילדים באוטובוס כשהילדים מחביאים את האוכל, הולכות לכל מיני בתים וקונות שם את מה שאסור, מחליפות פנקסי תלושים.
זה היה מאוד לא נעים, היה פחד, אבל ככל שחולף הזמן והמצוקה הולכת וגוברת. זאת אומרת, כאשר מכריזים על הצנע ב-49, באפריל 49, בסך הכל עד במשך 9 החודשים הראשונים של קיומו, עד תחילת 1950, הצנע בסך הכל מאוד מצליח, זאת אומרת אין היקף גדול של סחר בשוק השחור, אבל ההיקף של הסחר בשוק השחור הולך וגדל, ככל שנוקף הזמן, גדל.
זאת אומרת, לא הייתה ברירה, פרופסור אורית רוזין, אנחנו מדברות על מחאת הקוטג' למשל. זה לא היה מרד של תשוקה, זאת אומרת שאני רוצה גם לתת לילד שוקולד, או אוף, או דברים אחרים, זה היה מרד הישרדות, לכן הוא היה כל כך גדול?
אם מחלקים רק 3 ביצים בשבוע לילדים, ולא תמיד מחלקים אותם בזמן, אם יש מנה מאוד מאוד מצומצמת של בשר בשבוע, וגם אותה לא תמיד מחלקים בזמן, האמון במנגנון הלך וקטן. זאת אומרת, זה לא רק שאלה של הישרדות. ההישרדות, יכול להיות שלא שורדים כך או אחרת, ומי שנפגע אגב מהצנע בצורה הכי קשה, היו כמובן העולים החדשים, שהם היו חוליה מאוד חלשה מבחינה כלכלית. אז דווקא הוותיקים פחות נפגעו. אבל השאלה של ההישרדות היא שאלה של פרספקטיבה. אנחנו לא מדברים, זה לא רעב, זה לא אסון שאין אוכל. אין סוגים מסוימים של מזון, שמדובר בקהילה שמורכבת מהרבה מאוד קהילות, עם הרגלי תזונה מאוד מאוד שונים, שנותנים לה דג, או מה שנקרא דג פילש, זאת אומרת, זה הפילש של דג כפור, שהם לא יודעים מה לעשות איתו. או שמחלקים אבקת ביצים, ואף אחד לא יודע מה לעשות עם אבקת ביצים, מי ראה אבקת ביצים, או אבקת חלב. זאת אומרת, זה לא בדיוק שאלה של הישרדות, זה שאלה של הרגלי תזונה. והרגלי תזונה היו מאוד מגוונים.
וקשה לשנות, הרגלי תזונה, זה מה שאנחנו בעצם באופן מסוים, מה אנחנו אוכלים, מה עולה על הצלחת, מה המסורת שלנו. אז אנחנו רואים שאולי גם הדרך שהתלושים האלה וחלוקת המזון נעשתה, היו בהם הרבה טעויות, זאת אומרת, לא באמת הקשיבו למה הציבור צריך. אני שמעתי שהיה הרבה שמן, למשל. שמן היה כמו מים באופן מסוים. והרבה עולים מאירופה דווקא לא השתמשו בשמן, הם היו רגילים להשתמש בחמאה, ולא ידעו מה לעשות איתו. יכול להיות שגם כאן יש תכנון לא נכון?
באופן עקרוני בוודאי שיש בעיה של תכנון. המבנה כולו, אגב, הוא לא המצאה ישראלית, זה ממש בנוי על התוכנית של הצנע בבריטניה. כי גם כל החקיקה בבתי הדין המיוחדים והכל זה, זה פשוט החיו בספר החוקים את הצנע שהיה בארץ בזמן מלחמת העולם השנייה, ואגב, בבריטניה, גם אחרי המלחמה, בתקופת השיקום, נמשכת מדיניות הצנע.
ושם לא היה מרד כזה גדול?
גם היה שוק שחור, בהיקפים לא קטנים, אבל שם, אני אתן לך דוגמה אחת, כמות הבשר לנפש בבריטניה, בתקופה הכי קשה של המלחמה, הייתה לאין ארוך יותר גדולה ממה שחלקו פה בארץ. היה פה מחסור כרוני, בעיקר במוצרים מן החי, בביצים, במוצרי חלב ובבשר ועופות.
ומספרת באמת צפרירה יוסף, גיסתו של אותו שר צנע, אומרת, הוא הזמין מומחה בינלאומי לתזונה שיבדוק האם החלוקה והקלוריות שנקבעו לכל תושב מספיקה, והמומחה הוא מבריטניה אמר לו, דוקטור יוסף, אני הייתי באנגליה כשהיה צנע 10 שנים אחרי המלחמה, אל תדאג, הלכתי לבקר בבתי הספר, הילדים גדלים נפלא. ואני רוצה לשאול אותך לסיום, פרופסור רוזין, אם אנחנו צריכות ללמוד משהו מהמחאה ההיא, מה אנחנו יכולות לקחת משם?
המחאה ההיא הייתה מחאה לא דבורה. נשים בדרך כלל לא באו ואמרו, אני הולכת לשוק השחור. לפעמים, אבל בדרך כלל לא. זה משהו שכל אחת עשתה לבד ובמחשקים. אבל הממשלה גילתה את זה בדרך עקיפה. היום המחאות שלנו מאוד ורבליות. יכול להיות שאולי דווקא מחאה דרך הרגליים, יכולה להיות יותר אפקטיבית ממחאה שאנחנו עושים אותה בכל פה, כי זה דווקא פחות עוזר.
לא היו אז רשתות חברתיות שקוראים בהם לאנשים.
אבל הפייסבוק והטוויטר מחלישים בהקשרים מסוימים ולא מעצימים. כי ברגע שבן אדם כותב איזשהו טקסט, אומר, עשיתי את שלי, כתבתי את הטקסט. אבל פה אנשים עשו, לא כתבו. והמסר שהגיע לממשלה היה מאוד נחרץ. זאת אומרת, יש כאן אי אמון של הציבור והמדיניות באמצעות עשייה כל אחד בנפרד דרך הרגליים.
את לוקחת אותנו למקום אחר לגמרי, זה מסר שיהיה קשה להכיל היום, אבל הוא מסר חשוב. אני רוצה להודות לך, פרופסור אורית רוזין מאוניברסיטת תל אביב, על השיחה הזאת.
חג שמח.
חג שמח, תודה רבה. ואנחנו בהמשך לאותו הנושא, נשמע עכשיו את רותי אהרון. רותי היום היא מנכ"לית עמותת גמלאים למען גמלאי ישראל מההסתדרות הכללית, אבל בשנות הצנע, בשנות ה-50, רותי הייתה ילדה קטנה. שלום רותי.
שלום.
רותי, את לא סתם היית בשנות הצנע, אלא גם להביך הייתה מקולת. זאת אומרת, את היית נכון. בצומת ההוא, לא רק של מי שקונה, אלא גם במקום שמוכרים בו.
כן.
מה את זוכרת מהמקולת הזאת בפלורנטין בתל אביב?
המקולת באמת הייתה בשכונת פלורנטין, במה שהיום רחוב וולפסון, פינת רחוב מרקולת, ולאבא שלי, מהזיכרונות שלי, הוא לא דיבר איתי על זה אף פעם, היה קושי מיוחד. קושי מצד אחד לספק את הצרכים של המשפחה שלו, מצד שני להיות זה שמוכר, שתהיה לו סחורה גם למכור ולהתפרנס. ולכן זו הייתה אקרובטיקה מסוג מיוחד. לשמחתי הגדולה כילדה, אבא שלי היה גם שף, מה שהיום קוראים לו. אולי הוא יכול היה ללכת למאסטר שף, אבל הוא ידע לעשות יש מאין.
זאת אומרת, משלושה-ארבעה מרכיבים, הוא ידע להכין דברים טובים.
דברים שאני כילדה זוכרים לי כטובים.
מה היה על מדפי המקולת? את זוכרת?
על מדפי המקולת היה מרגרינה, היה שמן, היה לחם, היה קמח, היה שמן קוקוזין גם, שמן קוקוס, היה אורז, היה גבינה, לא גבינה צובה, היה גבינת קרש קראו לה. גבינה, ביצים לא היה, אז הייתה אבקת ביצים, הייתה אבקת חלב. היו תחליפים, למשל קפה לא היה, הייתה ציקוריה.
את זוכרת את הטעם של אבקת ביצים?
בוודאי,
כן?
בוודאי. סליחה שאני מדברת ברדיו, זה פשוט היה בלתי נסבל. זה היה
איך תערובת... מתארים טעם כזה ברדיו? מה הטעם של אבקת ביצים?
יודעת מי יכול לתאר את זה? אולי תטרן. מי שאין לו חוש ריח וחוש טעם יכול לראות צורה של חביתה, אבל הוא לא מסוגל לתרגם, להבין שזאת חביתה שהוא אוכל מביצים.
זאת אומרת, את כילדה מבינה שאת אוכלת אוכל שהוא פחות טעים.
בוודאי, ואני הצגתי נורא להורים שלי. האוכל הזה היה לי ממש 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 לא טעים. עכשיו, אני לידת 1940, זאת אומרת שאני בשנות הצנע הייתי כבר ילדה בת 10, 11, 12, שידעתי מה אני אוכלת. ידעתי לזהות את זה. אני למשל היום לא מסוגלת להתקרב לדג, מה שאז קראנו לו דג פילה, שזה דג קוד, בקלה, שהריח עולה באפי רק מהזיכרון. ככה שהדברים האלה היו מאוד בעייתיים, אבל אי אפשר להגיד שהיינו רעבים.
זאת אומרת,
את הרעב הסביעו בצורה הזאת של האוכל הפשוט, התחליפים למוצרים. נאלצנו להסתפק במעט, אני יודעת, נדמה לי שנתנו 100 גרם אוף לשבוע, או 100 גרם בשר, שזה היה ממש שום דבר, ובכל מיני המצאות, למשל אמא שלי נהגה לעשות לפתן תפוחים מקישואים. לפתן.
תשמעי, זה לא נשמע כל כך טעים, זה אפשרי, אבל אני חייבת לומר שזה נשמע לא תפוחים.
זה נשמע לא תפוחים, ואז למדנו לעשות כבד קצוץ מחצילים.
היו ספרי, עד היום אפשר למצוא ספרי מתכונים שלמים, כן. שעוסקים באוכל הצנע, ובאמת כמו שאמרתי בתחילת נכון. התוכנית, בצבעים אפורים, לא היו אז צבעים של אוכל, לאוכל. לא.
מי חשב על זה בכלל?
היו לה חלומות כילדה, שוקולד, סוכריות, הדברים שילדים היום כמהים אליהם, סוכריה על מקל, או שלא ידעת
כן,
בכלל
שישר? כן, קודם כל כן ידעתי, היה תרנגול אדום כזה, והיה גם בשמחת תורה, היה לנו תפוח עץ מצופה גלזורה של סוכר. הדברים האלה היו ממתקים שלנו, היו עוד כל מיני ממתקים באיכות מאוד ירודה. אני דווקא לא הייתי מהמתגעגעות לדברי מתיקה, אני אבל כן התגעגעתי לאוכל, סליחה שאני אגיד יותר עשיר, חמאה, נקניק, אבל לא נקניק של צנע. נקניק אמיתי, בשר, ידעתי לאכול כי אבא שלי גם לפני שהיה הצנע בישל בבית, הוא בישל נהדר ולא היה חסר כלום, ולכן ידעתי למה להתגעגע. אני חושבת שלא הזכרת בשיחה הקודמת שלך מצב נוסף שהיה בצנע קשור באוכל. משפחות קיבלו בארץ חבילות מאמריקה או במקומות אחרים בעולם, חבילות שהכילו מזון או סקריפטים. סקריפטים היו שוברים שהיו שווי כסף, שתמורתם קיבלו בארץ מזון. אנחנו למשל משפחתי אבי קיבל מדוד בברזיל חבילת מזון שנשלחה אליו, והדוד שלח בפירוט, במכתב, את מה שהוא שלח אלינו. והוא שלח נקניקים מיובשים, והוא שלח קופסאות סרדינים, וכל מיני דגים מאושנים, והוא שלח אורז, והוא שלח אפונה, והוא שלח עדשים, כל מיני מזונות יבשים. מה שקיבלנו הביתה הייתה חבילה פתוחה וקרועה, שנותרו בה אך ורק עדשים ואורז. ואנחנו במשך חצי שנה אכלנו כל יום עדשים ואורז.
היום את מסוגלת לאכול את זה, רותי?
כן, מג'אדרה, זה לא רע זה בכלל. לא רע.
אז בעצם כן. גם תחילתה של השחיתות, אם דיברנו קודם על חוסר האמון בממשלה, זאת אומרת, השוק השחור הזה שסבב סביבכם והפקחים, בעצם הם אולי גם תחילתה אמיתית של השחיתות בארץ ישראל. זאת אומרת, של מי שלוקח מתוך הארגז, של מי של מעלים עין במקומות אחרים.
אני לא בטוחה, אני לא בטוחה שזה מה שאת אומרת. זה כאילו שאת אומרת שהשוטרים הם המקור לבעיה, לא? הפקח זה היה פועל יוצא של השלטון שרצה להבטיח שההחלטות שלו מתבצעות, ומי שלא ממושמע להחלטות האלה צריך לשלם את המחיר.
אז פשוט הוציאו מתוך הטבע מה שאסור, זאת אומרת, זה לא שמישהו לקח כדי לאכול, אלא הוציאו לכם את מה שלא שוויוני כביכול.
נכון.
זה העניין. נכון, הבנתי, נכון. אני רוצה לשאול אותך, רותי אהרון, עוד שאלה כן. אחת. אני יודעת שהברחתם גם אתם כל מיני דברים בתוך הבגדים לפעמים כן. באוטובוס. היה נכון. פחד, זאת אומרת, את זוכרת אותך או
כן,
את אימא?
כן,
או...
אני זוכרת אותי עם כאב בטן. מהרגע שאימא שלי לקחה מקרובים שלנו באיזשהו משק בנתניה, בחבצלת השרון, היא לקחה ביצים מלול, נגיד שהיו שש ביצים, משהו כזה, והחביע אותם איפה שיחביע, ואני ראיתי את זה, ומהרגע שעלינו לאוטובוס, והבנתי שזה אסור, והיא אמרה לי גם ככה עם יד על הפה שקט, ממש היה לי כאב בטן מהפחד שכל שנייה הנה האוטובוס עוצר ועולים עליו פקחים. כאילו בתבונה שלי הבנתי שזה משהו שאסור לעשות, ובכל זאת אמא שלי עושה, למרות שהיא חינכה אותי לטוב ולרע, ואסור ומותר, אבל הנה היא עושה משהו שאסור, והיא גם יכולה לקבל עונש, והפחד הגדול שלי שיקחו אותה.
זה נשמע מאוד מפחיד, ותשמעי, כן? בגיל 10 את כבר עוברת על החוק, תראי מה זה.
לא בכוונה.
אני בטוחה. שאלה אחרונה, רותי, כי לא נשאר לנו זמן, דיברנו על המרד הזה של נשים, שבאמת אולי אפיין את המרד הספציפי הזה, מרד הצרכנים, שרובו היה מורכב מנשים. את הרגשת את זה, או בגלל שאבא הייתה לו מקולת אצלכם?
לא, אני בהחלט הרגשתי, כי גרתי בשכונת פלורנטין, וזאת הייתה השכונה הכי שכונתית. זאת אומרת, היה דיבור מאוד צפוף כל הזמן בין השכנות בינן לבין עצמן, העברת אינפורמציה כל הזמן, אחת לימדה את השנייה איפה אפשר להשיג חמאה, ומי יכול להשיג עוד נקודות לאותו פנקס באותו שבוע כדי להגדיל את המנה, וככה רשת הקשר הייתה הרשת של השכונה.
יפה, אז החכמת את אוזנינו, ואפילו הצלחת לעשות קצת תיאבון פה ושם, למרות על הסיפורים על אבקת הביצים. אני מודה לך מאוד, רותי אהרון.
אין באדמה, שיהיה בהצלחה, ושלא נחזור לצנע.
הלוואי, הלוואי, זה לא נשמע כמו משהו שרוצים להיות בו. תודה רבה.
לא, ברור שלא. כל טוב.
בלי נקודות וגם בלי תור, זהו השוק השחור. אז בוא 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 אליי, כאי שלא יודע מה עושה לה. בלי נקודות וגם בלי תור, זהו השוק השחור.
כמה זה עולה אדון הנני?
שני שמיל תהיה כסוכר, לא רק ידעת בכמה זה עולה לי, את לא היית נשארת פה דקה. לא רק ידעת בכמה זה עולה לי, עוד לא היית נשארת פה דקה.
אז בוא 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 אליי, כאן אין שלא יודע מה עושה לה. בלי נקודות וגם בלי תור, זהו השוק השחור.
אז אנחנו כאן במרד בצלחת, בכאן תרבות, אני רונה גרשון תלמי, ומרד בעולמות המטבח יופיין לא פעם במרד של העולם החדש בישן, זה אך טבעי. אחת הדוגמאות המרתקות לכך נמצאת בעולמות הפיצה. פיצה לא מקורה באופן ברור באיטליה, שמה הוא עוגה או פשטידה באיטלקית, וכל זה קיבל תפניות יוצאות דופן בעולם, גם כשהפיצה הגיעה במאה ה-19 לארצות הברית, גם כשהיא הגיעה ליפן, והשף ליאון אלקלאי, הבעלים של טוני וספה, נמצא כאן איתנו על הקו. שלום, שלום ליאון.
שלום וברכה.
אתה מכיר את פיצה בסגנון שיקגו למשל?
כן, זה פיצה דומה מאוד לפיצה המילנזית. פיצה גבוהה מאוד עם דפנות גבוהים, כמו פאי קצת, מה שמאפשר לה הרבה נפח מבחינת גבינות ועגבניות, ובאמת אי אפשר לגמור משולש.
היא מאוד כבדה, זה גם הבצק עבה יותר, נכון?
מאוד, מאוד.
למשל הפיצה הזאת, פיצה בסגנון שיקגו, או פיצות ביפן שמאתרים אותם בדגים טריים, מוציאים מהם את הגבינה, זה מרד בעולם הפיצה? זה מרד במקור, ליאון?
המקור נשאר, יש לו את הכבוד שלו, הוא לא יחליפו אותו. יבואו דברים נוספים, את יודעת, יש לי תקליט שנקרא מוצרט במצרים. מה הוא יכול לעשות בקשר לזה, מוצרט?
תקליט נהדר.
הוא כבר הוציא את הצירות שלו, נכון?
יופי של תקליט, כן.
אבל זה דוגמה, את רואה, יש פיצה נפוליטנית, היא תקנית, יש בה תקן, זה תקן לאומי, זאת אומרת, הוא תקן אירופאי. קמח דופיו זרו, מחיצת דום, חיצת גרעין, נבט, עגבניות צאן מרזאנו, שגדלות על המדרונות של הווזוב, ואיך קוראים לזה? וגבינת מוצרלה של בופלו מים. זהו. זה התקן, והעובי צריך להיות פנות גבוהים ולמטה 3 מילימטר.
אבל תראה, יש, זה נשמע נפלא, אבל זה לא ככה סתם שאנחנו אומרים, טוב, יש את המקור ויש את זה, אלו, גם בעולמות הקולינריה ישנם לא פעם טרוניות ודיבורים, ישנם אגודות שקמות כדי לשמור על מזון הבסיס. אני יודעת שבנפולי יש ארגון שמנסה בכוח רב ופעולות רבות לשמור על ההגדרה האיטלקית של פיצה נפוליטנה. אז זה לא תמיד ככה, זאת אומרת, שבא איזה שף צעיר ואומר, בוא, אני זורק דג על הפיצה והנה פיצה חדשה. הנה מהפכה.
כן, אבל זה לא מהפכה. הקטע הוא שאוכל זז לאט לאורך השנים, ואני מקבל בברכה את הדברים החדשים שקורים עם פיצות. החלק הגדול שלהם הוא אופנה והוא ייעלם, אבל יהיו דברים קטנים שיתרסו לפיצות ויזיזו אותם לאט לאט קדימה. כמו שארגנטינאים למשל הכניסו את הפיצה עם הבצל והפוגסה, ואפילו שמו על הפרינטה. מטורף. עשו משהו חדש מתוך האיטלקי שיצא יפה מאוד. זאת אומרת, יש דברים יפים. וגם היום יש, וגם הכניסה של המנגו אחרי זה, וכל מיני דברים.
מנגו על פיצה?
בוודאי. בוודאי.
זה לא שמעתי, אננס אני זוכרת, כן?
יש אננס ויש מנגו גם. כן, מה זה? זה אין בעיה. מה זה? הבריאות בתוך העניין חמוץ ונותן טעם נוסף. כל מה שאנחנו נמצאים בתוך החוקים האיטלקיים של 5 מרכיבים על פיצה, דרך אגב, את יודעת בת כמה פיצה באמת? מהמאה ה-19, זהו.
לא כל כך הרבה שנים.
אז פיצה סופית, כלום, פחות מ-200 שנה. אבל הפיצה התחילה מפיתה. בכל התרבויות היה בצק ששמו עליו דברים. רק שהאיטלקים הצליחו לשחק אותה ולהביא אותה בצורה הכי טובה. והאוכל הזה הוא פשוט, יש בו את כל מה שאנחנו רוצים. יש בו אומאמי, העגבניות, ויש פה את הגבינה, ויש פה את הצבעוניות, ויש פה את הלחם, שזה הדבר הכי מטורף שיש. וזהו, שיחקו אותה.
לגמרי שיחקו אותה. תשמע, יש סיפור על הפיצה מרגרטה, מרגרטה דה סבויה, מלכת איטליה, שקראה לביתה את אחד האופים הגדולים, רפאל אספוזיטו, וביקשה שיכין לה פיצה, והוא הכין באמת עגבניות, גבינת מוצרלה וריחן, בזיליקום, ולכן קוראים על שמה את הפיצה מרגרטה, על שמה של המלכה.
נכון.
אבל פה אנחנו נכנסים גם לעניין של הפיצה, יש צבעים של דגל איטליה. תראה איך אני מתעקשת איתך פה על לאומיות, אני לא מבטרת, לאון, אני אומרת, יש שם את האדום.
אותם המלאה, הם רוצים לשמור על הפיצה, שישמרו בה בתוך איטליה, מה זה, מה הקטע, מה, מישהו אחר, מה שעושה איתה? אם מישהו פותח פיצה אמריקאית באיטליה, אני לא יודע כמה ילך לו, גם משולשים אין באיטליה. תרבות המשולשים היא אמריקאית.
תראה, בארצות הברית יש המון פיצות, יש את מרק לקונו, שעשה את פיצריה לוקלי, שכולם מדברים עליה, והיא באמת משהו מאוד אמריקאי, ויש את, ביפן, את שף יושימורה, שמכין פיצה עם מיונז וטונה, זאת אומרת, יש את הווריאציות. השאלה היחידה, ואני חושבת שאולי, כשדיברתי איתך, ככה, בינינו על הפיצה, אתה הזכרת איזו מילה כזה, או איזה מונח של חטא יוהרה. זאת אומרת, האם אין כאן חטא יוהרה של כל מיני שפים שקמים היום, שנולדו הרבה אחריי ואחריך, והם רוצים לעשות מחדש את הפיצה.
זה, תשמעי, הדבר הזה מחולק לשני דברים. חטא יוהרה יש להרבה אנשים, וזה לא רק משטח הבישול. אבל זה לא כולם. יש את זה לאנשים, יש אנשים מסוימים שיש להם את חטא יוהרה, והם רוצים למחוק לגמרי את הפיצה. אבל אני לא מכיר את זה כל כך. אני מכיר את זה שאנשים אומרים, אני אעשה פיצה חדשה. כשהוא אומר שהוא יעשה פיצה חדשה, הוא ישתמש באותו בצק ובאותן עגבניות פחות או יותר, ואז הוא ישים על זה טופינג אחר. שזה מתקבל מבחינתי, אתה יודע, על הכיפק, בוא נראה אותך. אין לי זה. ובאמת הרוב נופל, תשמעי, הרוב הוא אופנתי. רוב האוכל הוא אופנתי.
בסוף אנחנו חוזרים על הפיצה ההיא של פעם פחות או יותר, עם אותם המרכיבים.
אני טוען שאם משהו קיים מאות שנים, פיצה זה הדוגמה הכי צעירה בעסק, אבל אם יש מאכלים של מאות שנים, לא סתם מאות שנים הם נשארים ככה. תאמיני לי, במאות השנים האלה ניסו אין ספור פעמים לשנות אותם. ואם חזרו למקור, סימן שהמקור עדיין מנצח. זה התפיסה שלי של אוכל.
לאון,
אני אנסה לעשות דברים אחרים, אבל אני לא אתבייש אף פעם לחזור למקור.
לאון, חוץ מהפיצה שלך, השיצה הכי טובה שאכלת הייתה באיטליה?
כן, באיטליה אכלתי, את האמת, בדרום, אני ארוס על הפיצות של נאפולי. אי אפשר להאמין. שמי, עושים אותה ב-40 שניות, זה מטורף לגמרי.
40 שניות?
כן, זה ב-45 היא שרופה.
אז אתה אומר, הפיצה הפשוטה, הנפוליטנית.
כן.
זה הטעם שאני זוכרת אחת כזאת, ישבתי ליד התחנה המרכזית כשירדתי מהאוטובוס בנפולי, נכנסתי למסעדה הראשונה שראיתי, ואני חושבת שזה הפיצה הכי טעימה שאכלתי באיטליה.
כן, זה מטורף.
טוב, אז לא ממש הצלחתי לשכנע אותך שיש פה מרד בעולמות הישנים.
תמיד יש מרד בעולם, שכנעת אותי בהחלט. זאת אומרת, זה דבר ברור לגמרי, אבל אני מקבל אותו בברכה, אני לא מתנגד לו. זה העניין.
זה העניין באמת. טוב, אז גם...
זה הכל, אני חייב להיות מרד, אוי ובוא אם לא יהיה מרד. חייבים להיות אנרכיסטים בכל מקום.
טוב, אז את הרוח הטובה הזאת אני לוקחת, גם אני אקבל אותו בברכה.
אוקיי,
הכיפה. ליאון אלקלעי, המון המון תודה על השיחה הזאת.
כל טוב.
ביי ביי.
לא חושב שזה מוגזם אוכל את הציפורניים נה נה נה
כאן תרבות, וכשחיפשתי חומרים על מרד בצלחת, נתקלתי בסרט עם השם המפורש, מרד התרנגולים. מרד התרנגולים הוא קומדיה משפחתית מבית היוצר של פיטר לורד וניק פארק, מי שיצרו גם את וולס וגרומית, למי שמכיר. הוא בשנת 2000, תודורג כסרט ה-16 ברווחיותו בשנת 2000, והפך מאז לאחד מסרטי הסטופ מושן הידועים ביותר, עם המון פרסים והמון הצלחה קופתית. והעלילה שלו עוקבת אחר חבורת תרנגולים, גולות שמנסה לברוח מהחווה שלהם. כשהם מגלים בעצם שבעלי החווה יעברו ממחירת ביצים למחירת פשטידות אוף. זה לא נשמע נעים, והתרנגולים או התרנגולות, אני לא יודעת למה קראו לסרט דווקא בלשון זכר, מחליטים לברוח. על הסרט הזה אני רוצה לדבר עם דוקטור אריאל צובל, חוקר יחסי אדם חיה. שלום דוקטור צובל.
שלום לך.
אתה זוכר את הסרט הזה משנת 2000?
אי אפשר לשכוח, כן.
אי אפשר לשכוח. תראה, אומרים שהוא הפך לאחת מאבני הדרך בתרבות הטבעונית, שטבעונים רבים, אין הרבה סרטים שאפשר להתרפק עליהם, אז טבעונים רבים אוהבים אותו. זה נכון? זאת אומרת, זה סרט שקל לטבעונים לאמץ אותו?
לא שמעתי שטבעונים באמת מרבים לאמץ אותו, אבל הוא חומר טוב. הוא אחד מהמקרים היחידים שבהם סרט קולנוע עלילתי, לקהל רחב, מטפל בתעשיות בעלי חיים, ועושה את זה בצורה ביקורתית. דרך כלל, אם יש סרטים שנוגעים בחיות, דברים קלאסיים מבמבי ועד למוצאים את נמו, אז הם מתעסקים בתחומים לא תעשייתיים. אז לטבעונים בהחלט נוח אין הרבה אפשרויות, אז פונים למרד התרנגולים.
שמרד התרנגולים, קודם כל צריך לדבר קצת על היוצרים שלו, על ניק פארק ופיטר לורד, שרק לאחרונה עשו אקט מאוד יפה ומחרו את חברת ההפקות שלהם, ובעצם הם נותנים את הרווחים לכל עובדיהם, זאת אומרת, הם אנשים שיש להם איזשהו מצפון, איזשהו דרך ארץ, גם בסרטים שהם מפיקים וגם במעשים שלהם, זה מעשה מאוד יוצא דופן. הם עשו גם באמת את וולס וגרומית, היה גם וולס וגרומית והארנב הקטלני. בעצם הם מעלים את בעלי החיים פעם ועוד פעם בתוך הסרטים. צריך לציין שאלה דמויות פלסטלינה, ואני מספרת על זה כי אני תוהה, בעצם כשאנחנו מסתכלים על סרט כזה שמדבר על תרנגולות ותרנגולים שרוצים לברוח מהלול, עד כמה סרט כזה קירה יכול לייצר הזדהות?
זו שאלה באמת טובה, מכיוון שמצד אחד סרט קולנוע בניגוד ל... מדיומים אחרים, נניח ציור, צילום, יכול לספק פירוט מדוקדק עם עמדות של עמדות אידיאולוגיות ברורות, עם הנחיות כיצד לפעול מול עולם צרכני פוגעני. מצד אחר, יצירות אמנות, גם כשמדובר בסרט עלילתי באורך מלא, עוברות פרשנויות שונות, ואני זוכר שבמשך השנים כשעברתי על ביקורות שהיו גם על מרד התרנגולים, גם על סרטים אחרים שנחשבו מאוד פרו-חייתיים, אז הביקורות של הקהל הרחב הרבה פעמים התייחסו אל הסרטים האלה בתור אלגוריות לדברים שקורים בתחום האנושי.
כמו חוות החיות המפורסם, אגב, של ג'ורג' אורוול, שגם הספר וגם העיבוד הקולנועי, הם באמת אלגוריה למצב האנושי. לא באמת אנחנו יוצאים ודואגים שם לחיות, אלא לבני האדם שמי מהם הם חזירים ומי מהם הם הכלבלבים וכו'.
כן ולא. זו בדיוק הנקודה המוזרה עם יצירות אומנות והאופן שבו הן מתקבלות בקהל הרחב. גם חוות החיות, ובטח שמרד התרנגולים, יש שם הרבה מאוד תכנים שנוגעים באופן ישיר לניצול של חיות, לאופן שבני אדם פוגעים בחיות, מכניסים אותם לתנאים שבני אדם לא עוברים בשום מקרה.
למרות שכאן לול התרנגולים שלהם, וסליחה שעצרתי אותך לרגע, אריאל, בעצם הלול הוא לא הדבר הנורא. זאת אומרת, אנחנו יודעים שלולים של תרנגולות במציאות, של תרנגולים, הם דבר נורא מלוכלך, נורא צפוף, בלתי נסבל. בסרט זה לא העניין, זה לא נראה כל כך נורא. המוות הוא הסיפור.
כן, הסרט הוא... מטעמים עלילתיים, עושה סלט שלם מהעולם החקלאי, הוא לוקח שתי תעשיות שבאמצע המאה ה-20 הופרדו לחלוטין, ויש לזה גם תקדימים, עשרות רבות של שנים קודם לכן, הפרדה מוחלטת בין ביצים ובין בשר, גם הפרדה ברמה הגנטית, ושם את זה ביחד לצרכים סיפוריים.
זה גם סרט לילדים, אני חושבת שרצו, זאת אומרת, בכל זאת זה סרט אנימציה שהוגדר גם כסרט ילדים, ואני משערת שרצו לרקח חלק מהדברים. אנחנו לא נראה כאן את בית המטבחיים לצורך העניין.
דווקא הסרט הזה כולל ייצוג של בית מטבחיים בצורה רחוקה מהמציאות, אבל כן כולל ייצוג אמיץ מאוד של בית מטבחיים. סגנון כזה של, בסגנון של מעין אינדיאנה ג'ונס, של מין בריחה גדולה ממקום מלא בסכנות, מתוארת מערכת שחיטה.
כן.
קטנה. אז כן, יש שם ייצוג של בית מטבחיים, ואני לא בטוח שדווקא הפנייה לילדים הופכת משהו לקל יותר, להפך.
זאת שאלה טובה.
לחומר קל יותר מבחינה רגשית.
זאת שאלה טובה.
יכול להיות שאפילו ההפך הוא הנכון. מכיוון שכשפונים לילדים אפשר לדבר על חיות באופן שמבוגרים דוחים על הסף.
זאת שאלה טובה, אני זכרתי את הסרט קצת יותר מרוכח, אבל ייתכן ואתה צודק. מה שמעניין כאן בעיניי זה שאני חושבת שבסרט הזה ובסרטים אחרים, בעצם מי שאמור להציל את החיות אלא החיות עצמן. זאת אומרת, אולי יש כאן איזו קריאה על כישלון האנושות, בני האדם, להציל בעצם את החיות. כי אם אתן לא תעשו את המרד, וזה אולי מה שקצת מגוחך כאן בעניין, זאת אומרת, אם אתן לא תושיעו את עצמכם, יש עכשיו סרט שנקרא פרדיננד הפר, שיצא לאחרונה למשל, שגם עושה את אותו הדבר. החיות עצמן יוצאות למסע הצלה. פתאום נתנו להם קול, לא רק קול, אלא גם יכולות תפעול של מרד, יכולות תכנון, ואנחנו מפילים על כתפיו של הקורבן את הישועה.
אני מסכים, זה נשמע פרשנות מצוינת, אבל בנוסף לזה הייתי אומר, יש כאן גם נקודה אחרת של הצרכים הסיפוריים להפוך מישהו לגיבור, וגיבור צריך להיות פעיל, גיבור צריך להיות מסוגל ליזום, ואם החיה תהיה אך ורק אובייקט סביל, כמו למשל, לא על דעתי כרגע סרט אנימציה, אבל לא רק בלונדיני, היה שם סיפור מצחיק מאוד על בחורה שעושה פעילות למען כלב שהוא יצור סביל לחלוטין, מין כלב שעשועים, כלב מחמד שנתפס ממש כצעצוע, אז הכלב נדחק לחלוטין מהסיפור, הוא לא יכול להיות גיבור. כדי להיות גיבור של סיפור, להחזיק על כתפיו סרט קולנוע, או להחזיק על כתפיו ספר, הוא צריך להיות פעיל. וזה נקודה מאוד חשובה, לא רק לגבי ההבחנה שאת עשית, בין אנשים שפועלים למען החיות לחיות שאמורות לשחרר את עצמן, אלא גם ליכולת של לורד ופארק לייצג תעשייה. התרנגולות שלהם לא נמצאות בתעשייה של מש, אלא במשק מסורתי יחסית, בין השאר משום שאם הן היו בתעשייה, הן לא יכולות לעשות שום דבר, הן היו פשוט בתוך כלוב ולא היו יכולות לפעול.
הן היו קשורות והיה להן צפוף, זאת אומרת, בעולם האמיתי זה ההבדל, זאת אומרת, יש כאן פיקציה מוחלטת. בסרט פה הם באיזו חוות חופש כזאת, נכון? כמו ביצי החופש שאפשר לקנות במרכול. הם בחוות חופש...
התנאים שם אפילו טובים יותר מתנאים של משק חופש נורמלי, התנאים שם הם צריך לברוח.
זאת אומרת, זה סרט שהצליח מאוד, גם קופתית, גם מבחינת האנימציה שלו, גם עלילתית, אבל בואו נסייג ונאמר, מרד התרנגולים רחוק מהמציאות. זאת אומרת, לא נמצא אף תרנגולת אחת בחוץ, התרנגול, שחיים ככה ושיכולים לעשות את מה שהם עשו.
יכולים לעשות את מה שהם ודאי שלא, זה הנקודה שבה הסרט, הדמיון התפרע לחלוטין, דרך הבריחה שלהם לגמרי לא ריאלית. אבל אני חושב שמעבר למעטפת העלילתית המאוד מסובכת הזאת, אפשר לראות את העובדות הפשוטות. יש כאן תעשייה, התעשייה הזאת, הסרט מתאר תעשייה שמנצלת יצורים חיים, והיא מנצלת אותם למטרות מסחריות. זה מסר מאוד מאוד חזק שהסרט, אני חושב, מצליח.
אז זה מעורר מחשבה, למרות הכל, ולמרות שזה רק סרט, הנה שאנחנו, כשחשבנו על מרד בעולמות האוכל, בעולמות הקולינריה, הזכרנו במרד התרנגולים. אני רוצה להודות לך מאוד, דוקטור אריאל צובל, חוקר יחסי אדם חיה, על השיחה הזאת ובכלל.
תודה רבה לך.
תודה רבה, יום טוב. Ever wonder what chickens do when you're not looking?
Chicken escapes from Tweedy's farm.
We've got to get out of here. Chicken identity confirmed.
Mixed vegetables?
Chicken run.
This egg will hatch in 5 seconds.
I mustn't panic.
אז זה צ'יקן רן, מתוך הסרט מרד התרנגולות, והתרנגולים, אני מתעקשת משום מה על התרנגולות, והאורח האחרון שלי בתוכנית כאן, על מרד בצלחת, ידבר איתנו על מרד באחד המוסדות הקולינריים הגדולים של כל הזמנים. מדריך משלן האדום, שפורסם לראשונה בשנת 1900, על ידי יצרנית עצמיגי משלן, ומאז התגלגל והפך לשם דבר, ונדמה לי שעד היום, לא נס לחו. שלום דוד קישקה, מומחה לקולינריה צרפתית.
שלום שלום, כמו שבא.
מטרי ביה מרסי. כבר התחלנו בטוב.
בטח.
אז דוד, אני הזכרתי את משלן, ומשלן באמת הוא קם בשנת 1900, הוא שורד מאז 100 וכמה שנים. הוא התחיל כמדריך שנותנים אותו חינם לבעלי מכוניות, שככה היה זרוק במושב האחורי או על הרצפה, כאיזה סוג של אוצר של ידע על הדרכים. ומ-1920 הוא בעצם התגלגל הלאה אל החנויות והוצא למחירה. בהמשך הפך למדריך למדינות רבות בעולם, ונדמה שעד היום, אני צודקת, הוא המדריך המשפיע ביותר?
נכון. הוא המדריך הכי נחשב, הכי משמעותי, הכי משפיע, ברוב המדינות. עדיין ברוב המדינות. יש גם את הגומיו שהוא שני לו. יש מדינות שהגומיו לפעמים בעל חשיבות יותר גדולה, ורואים בו מדריך יותר עדכני ומודרני, עם מלל קצת יותר משמעותי על כל המסביב, גם על העיצוב, על התפורה, ורואים לפעמים במשלן איזה משהו שהוא קצת יותר שמרני, אבל הוא בהחלט מאוד מאוד נחשב היום.
אז איך מורדים במוסד כל כך כל כך משמעותי ומבוסס, במיוחד בארץ כמו צרפת? איך עושים בו מרד?
תראי, לשחוט פרות קדושות אפשר בכל מקום, בטח בטח בצרפת, שהם אלופים על גבול האנרכיה, עוד מאז ימי המהפכה, יש שם איזשהו משהו במדינת רווחה הזאת שהוא מאוד מאוד יפה, במרדנות הזאת, באסור לאסור. אבל אם נחזור לענייננו, אני לא יודע אם זה מרד פריסלנס יותר כמו עובד ממורמר שבאמת מרד בסוף בגוף הזה והוציא כל מיני אמיתות לאור. וטוב שהוא עשה כך, כי זה גם אפשר לי ולאחרים ככה להבין קצת יותר על מה מתבסס המשנה. יש לומר שזה לא ממש פגע בהם בסופו של יום.
זה לא שינה, זה...
לא שינה מדי, וגם הרבה ראו פה באמת את אותו חוצפן, ממורמר, אפילו אלן דוקס, אחד השפים הגדולים, כי הוא הביע שם באמת תרעומת אחרי 15 וחצי שנות עבודה, פתאום הוא התרעם על שיטת העבודה של מישלן. אז אני גם אומר כאילו מה, בחייך. אמר לו אלן דוקס, עבדת 15 שנים באותו מוסד, עכשיו נזכרת? אם לא טוב לך תלך, שאני מסכים קצת עם האמרה הזאת, עם זאת זה גם באמת מאוד מפתיע, בספר שניסו ככה שהוא לא יוציא לאור, שיש 5 מבקרי מסעדות שכיסו את כל צרפת. 5 במשרה מלאה יש לומר, והיתר היו במשרה חלקית, וגם עוד משהו שיצא שם בעיקר זה לצאת כנגד אותם מוסדות אנטושאבל, הוא קרא לזה, אלה שאי אפשר לגעת בהם בעצם, אנטאצ'אבל, אנטושאבל, אלה שאי אפשר לגעת בהם מפול בוקיז וכל מיני שפים גדולים, שלמעשה מותירים להם את השלושה כוכבי משלם בלי ממש לבדוק אותם בציציות לאורך השנים, ובאמת מסתמכים על היותם פילים כאלה ואבירים בתחום שאי אפשר לגעת בהם.
אז הוא הוציא את הביקורת הזאת, זה קרה בפברואר 2004, פסקל רמי היה שמו של אותו מפקח של מדריך משלם, שבאמת אמרו שהתבעו אותו תביעת דיבה, והוא הצליח בסופו של דבר לפרסם את הספר, ורבים קראו אותו, ואתה אומר, זה לא פגע בהם. וזה לא פגע בהם כי הם מבינים את השיטה, למרות 5 מבקרים בלבד בצרפת, ולמרות שאולי הם לא חזרו שוב ושוב למסעדות, יש משהו במשלן, או אולי אתה תצליח באיזושהי דרך להסביר, שבכל זאת אתה תלך למסעדה ואתה תגיד הם צדקו.
נכון, ולפעמים אני אבל אתה גם. אני יכול להגיד לך שבהרבה מאוד מקרים אני נעזר בשני מדריכים. זאת אומרת, את המשלן ואת הגומיו משלים לי את התמונה בפיסות אינפורמציה. מעבר לזה, שיש כבר דיון אחר גם, אבל לדון האם זה רלוונטי היום או לא, כי כל העניין של המלצות באמת שינה את פניו, אבל אני יכול להגיד שהמשלן עדיין הוא מאוד מאוד אמין בהרבה הרבה מאוד מקרים, וכשהולכים למקום לגמרי יכולים להבין למה המקום הזה נמצא במדריך. זה בהחלט.
הביקורות נגד המדריך היו גם שהוא מתאר בצורה מאוד לקונית, מאוד יבשה את מה שקורה במסעדה. זה נדמה לי בניגוד לגומיו למשל, שהוא מדריך קצת יותר עסיסי כביכול. אתה יכול לשמוע יותר את הרכשים במטבח ואת הטעמים. שלנו הוא מדריך מעונב.
נכון, הוא מדריך מעונב. ואת יודעת, הרבה, גם במטבח הצרפתי, גם בקלאסיקות, כל הזמן השפים הם צועדים קדימה. יש מוסדות באמת שמגיעים, והם בדיוק אותו דבר מ-1648 או 1859 או 1912, שזה גם נורא יפה למי שאוהב, זה גם נורא נחמד, ובאמת יהיה את המלצר עם הפטיו המעונב והשירות הקלאסי וכל רבי השירות, דברסאז' ומסיו ומדם, יש כאלה שעדיין נורא נורא אוהבים את זה. נכון שלנו כחבר'ה פה מאזור אגן הים התיכון, מזרח תיכון, אז אנחנו יותר באוכל רחוב, אנחנו מורדים אולי בקלאסיקות האלה, אם כבר לדבר, כי הן באמת פחות קשורות אלינו, וגם לסדר יום שלנו, אבל יש להם בהחלט מקום, זו תרבות עשירה שיש לה עוד מקום של כבוד בעיניי, בכל מה שקורה במסעדות.
לחלוטין, היא שומרת על עוצמתה של הקולינריה כדבר קדוש כמעט, זאת אומרת...
ממש, אבל אולי כדאי לציין שבאותה מרדנות גם יש... saying that, אחרי שאמרתי את כל זה, באותה מרדנות יש גם שפים שהחזירו את הכוכבים למשלן, שבאו ואמרו למשלן, כולל שף מאוד גדול, אלן סנדרנס, שנפטר שנה שעברה, שבא ואמר, חבר'ה, קחו את הכוכבים שלכם, אני לא רוצה להיות מכוכב, אני רוצה לרדת לעם קצת יותר.
מדוע?
ואני לא רוצה שתחליטו עליי, ואני לא רוצה שתיקחו גושפנקה עליי, וגם את זה צריך להעריך. אז זה גם אפרופו מרד, זה גם סוג של מרד.
זה גם סוג של מרד. אני משערת שהרבה אנשים, הרבה שפים התהפכה להם הבטן כשהוא החזיר את כוכב המשלן, והם רק רואים בזו משימת חייהם להשיג את הכוכב, או את שלושת הכוכבים הנחשפים. היו גם שפים שהתאבדו, שוב, זה מקרים קיצוניים, אבל זה קיים כדי להראות את עוצמתו של הדבר הזה, שהתאבדו כשלקחו להם את כוכב המשלן. היה ב-2003
התאבד, היה את ברנר
לואזו, שירה בעצמו לקוד דאור, המסעדה שלו, הוא ירד בניקוד מ-19 ל-17, והייתה שמועה שיורידו לו כוכב, והוא לקח אקדח וירה לעצמו בראש, כי בכל זאת, זאת אומרת, הוא לא היה מסוגל, אחרי שנגע בתהילה כנראה, לחיות בלעדיה, בלי השלושה כוכבים לפחות, ותשמע מה קשה לשפוט את זה. אמרת לסיום, אני אשאל אותך, דוד קישקה, הצרפתים יודעים למרוד, אנחנו רואים את זה אפילו היום במרד בשאנזליזה, מרד האפודים הצהובים. יש משהו מופלא בזה שמצד אחד אנחנו תופסים אותם כבעלי מסורת, גם הבישול הצרפתי, הוא בעל כללים מאוד ברורים, מסורת מאוד ארוכה. מצד שני, הם יודעים מאוד להפוך את הכל בבת אחת, זאת אומרת, הם יודעים, כשצריך לעשות משהו, הם יודעים לעשות אותו.
לגמרי, אני מאוד מעריך את זה אגב, ויוצא מתחומי הקולינריה, כי באמת אני מדבר פה וגרתי שם גם 5 שנים בעבר, באמת מדינת רווחה בכל רמה חבריה, כשאומרים חוק חינוך חובה חינם ואוניברסיטאות זה חינם, ואותו דבר בסבסוד של בגטים ולחם, ושאף אחד לא יעיד לגעת להם בזה, ולכן השאנזי לזה עכשיו, זה גם אמנם לפעמים הרבה הולך לכיוון של אנרכיסטים וכאלה.
ימין ושמאל, לא רק באמת
העניין. ימין ושמאל, אבל הם נאבקים על הזכויות שלהם, וכן, הרבה פעמים, לאורך השנים, תראי, היום זה נראה לנו מוזר, מה זה מרדנות סביב אוכל. באורך ההיסטוריה, מתי נולד מרד? הרבה פעמים מחיר הקמח, מחיר החיטה בחברות פאודליות, כולל המהפכה הצרפתית, כולל אם אין לחם תאכלו עוגות, אגב,
נכון.
של מריאן אנטואנט, כל זה סביב מרד, וכשלא היה מזון לשובע, כמזון היה עדיין ערך הישרדותי, לא כמו היום בחברת השפע, ובאמת הרבה מאוד ממקרים של מרדנות, צצו בגלל מחסור במזון, או מחירי מזון שעלו. רואים את זה בכל מיני מדינות, ובוודאי בצרפת.
ואתה סוגר לנו כאן מעגל, דוד, כי התחלנו את התוכנית עם המרד בישראל, בשנות ה-50, עם מרד השוק השחור והצנע, שהיה כאן אולי מרד הצרכנים הגדול ביותר, ועליו דיברנו בהתחלה, והנה אנחנו מסיימים עם מרד מסוג אחר, אתה מזכיר לנו את תאכלו עוגות ולא לחם, זאת אומרת, המרד הזה בעולמות האוכל, בעולמות הבטן, בעולמות חומרי הגלם, מרד שקיים כבר שנים רבות בכל מדינות העולם, ואני מודה לך מאוד על השיחה הזאת.
תודה רבה לך.
דוד קישקה, ואנחנו מסיימים כאן את התוכנית שלנו, מרד בצלחת. ראינו שיש סוגים שונים של מרד, ומרד הוא לעתים דבר הכרחי לעשות אותו, וגם אותו צריך לדעת לעשות. אז שמענו כאן על כל מיני סוגים של מרד, אנחנו נלך לנוח קצת. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה לעומר שליט מנחם, תודה רבה גם לנדב זילברשטיין שהיה איתנו כאן, ואני רונה גרשון תלמי, נפרדת מכם, חנוכה שמח. Is this the eighth night? We light with family, recall with great pride our escape from great tyranny. Kindle the lights, remember the Maccabees. How did those 5 boys lead us to victory? They stood up against mighty foes with their oil running low. Now we sing the lights go, Maus or Yeshua. Judah, our faith was banned. Even Antiochus said no more Torah could be read. Judah,
I spun a gimel, now I've got a lot of girls.
Silly Von, will you spin this clay dreidel? Chanukia lighting, presents are delighting me.
Chanukia, 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 Silly Von.
I light the candles with people who love me.
He lights the candles with his whole family, sharing the joy of a proud history.
Sevivon, sov, 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 more Sufganiyon.
More latkes, love, please more Sufganiyon.
Sevivon.
More latkes, please more Sufganiyon.
Sevivon.
More latkes, please more Sufganiyon.
Sevivon.
More Sufganiyon. Sevivon. More Sufganiyon.
Sevivon.
Lo, 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 lo.
Oh, Abba, Ima, Abba, Ima.
Abba, more Sufganiyon. We fry our food as we celebrate the
Escondo la...